שבת פרשת וירא. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם. וירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב ואל שדי ושמי השם לא נודעתי להם. הפתיחה של הפרשה מתחילה בלשון קשה כמו שמביאים פה המפרשים. וידבר זה לדיבור קשה מול ויומר, שזה דיבור רך יותר, ואלוקים, אנחנו יודעים שזה במשמעות של דין. בתורה, דיין נקרא אלוקים. עד האלוקים יבוא דבר שניהם, שירשיון אלוהים, נקרא בעל הבית אל האלוהים. זה דין. והשאלה, מה פתאום דין? למה דין? למה כלפי משה רבינו התורה פותחת בדיבור של דין? רש"י במקום עומד על כך ואומר רש"י דיבר איתו משפט, דיבר איתו לשון קשה, וכל כך למה? לפי מה שכתוב בסוף הפרשה הקודמת, שהגיע משה רבינו אל הקדוש ברוך הוא ואומר לו, תראה, מאז באתי אל פרעה הרע לעם הזה, למה הרעות על העם הזה? אז כנגד זה אומר לו הקדוש ברוך הוא, דיבור אלוקים, דברים חמורים. וזה כנגד האבות הקדושים. האבות הקדושים, כמה הבטחות הקדוש ברוך הוא הבטיח להם, הבטיח להם זרע, הבטיח להם ארץ, למרות שהדברים לא תמיד התקיימו, אבל לא דיברו, קיבלו, הבינו שיש דברים, יש דברים שמקבלים אותם מאוחר יותר. משה רבינו רוצה הכל עכשיו, עכשווית, עכשיו. אבל מה קרה? ברגע שבאתי נעשה יותר גרוע, לא יכול להיות. למה ראות על העם הזה? השגמרא בסנהדרין אומרת, חבל על דעבדין ולא משתכחין. איפה אבות הקדושים? כי השוואה למשה רבינו, אומרים, חבל על דעבדין ולא משתכחין אבות הקדושים. לכאורה, משה רבינו, זה לא משהו פרטי שלו. משה רבינו כמייצג את העם, כמנהיג של העם, חרה לו, כואב לו למה שקורה, שעם ישראל סובל. הוא רוצה כבר לגאול אותם. והעסק לא זז. העסק תקוע. אבל אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה תראה, יהיה בסדר. הקדוש ברוך הוא, יש לו את הזמנים שלו, אתה מלך. אבל עולה פה שאלה, רבותיי, על פניו שאלה קשה מאוד. והראשונים, רבותינו הראשונים, התמודדו עם השאלה הזאת. ההתגלות של משה רבינו הראשונה עם הקדוש ברוך הוא הייתה במעמד מיוחד. מעמד הסנה, הסנה בוער באש, אבל הסנה מחלוף, הסנה איננו קל. מעמד מאוד מיוחד. יש עליו הרבה הרבה תמיעות והרבה שאלות. מה העניין בדבר הזה? למה היה צריך שהקדוש ברוך הוא יתגלה לעם ישראל, למשה רבינו, כשליח של עם ישראל, בסנה? יש בוער באש, איננו קל. לא יודע אם דיברנו בזה בשבוע שעבר, אבל זה דבר פלא. למה לא להתגלות למשה רבנו באיזה שדה שושנים יפה? למה סנה? למה בוער? למה אש? זה שהוא בפני עצמו לבאר. אבל תוך כדי הדיבור שם בסנה, אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תדע לך, העסק לא הולך להיות קל. משה רבינו, תדע לך, פרעה לא הולך לשלח אותם כל כך מהר. לא ילך בקלות. אז אם כבר במעמד הסנה הכל היה צפוי, הכל היה ידוע כבר, עוד במעמד הסנה, בזמן השליחות שהקדוש ברוך הוא ממנה ושולח את משה רבינו להיות מנהיג של ישראל, הוא קיבל את הידיעה הזאת שהדבר לא יהיה קל. אז מה עכשיו הוא מתחיל לשאול פה שאלות וקושיות ותמיעות? אמרו לך שהעסק לא יהיה פשוט, אמרו לך שהוא לא ישלח את עם ישראל בגלות, אז מה עכשיו פתאום אתה אומר, למה הרי אותה, למה זה שלחתני מאז באתי לפורר, אז אמרנו לך, חתמנו חוזה, סיכמנו שהעסק הולך להיות באיזי, לא יהיה קל, מה פתאום אתה עכשיו פתאום מתראים? זו שאלה שעמדו עליה ראשונים. אז בראשונים מצאנו שני כיוונים. כיוון אחד, מה דבר פשוט? משה רבנו היה מוכן לסבול, מוכן לקבל. אבל אומר משה רבנו, לא יכול להיות. מרגע שבאתי, העסק התחיל להיות יותר קשה. אני מוכן לקבל שזה ייקח זמן, וצריך לשכנע את פרעה, וכמה מכות, ולעורר אותו, עד שהוא יתאפץ וישחרר את העם. זה הבנתי. אבל לא יכול להיות שברגע שאני מגיע אנחנו חוזרים אחורה. זה אני לא מוכן לקבל. זה הייתה הטענה של משה רבנו. הוא ידע שיהיה קשה ויהיה ארוך, אבל אומר משה רבנו, זה מה שפתח, ואומר לו הקדוש ברוך הוא, הפוך על הפוך, זה שהעסק נעשה יותר קשה זה אות וסימן שהגאולה בפתח. אחד המפרשים המיוחדים שיש על התורה נקרא בשם הכלי יקר, באמת נקרא, לא סתם נקרא כלי יקר, יש לו יעלומים מיוחדים מאוד בפירוש. הוא אומר, מה הפירוש? איך זה יכול להיות? הרי אנחנו מבינים בדרך כלל שעוד הולכים לקראת הטוב נעשה יותר טוב, איך יכול להיות? הולכים לקראת הטוב נעשה יותר גרוע. אומר הכלי יקר מביא ראיות לדבר מהעולם שלנו. אומר הכלי יקר, בואו נתבונן בעולם ונראה. רגע לפני שיש זריחה, רגע לפני שהשמש מפציעה, נעשה בעולם חושך יותר ממה שהיה עד עכשיו. נעשה קור עוד יותר ממה שהיה במשך כל הלילה. ולמה? כי רגע לפני שהקור מרגיש הוא מאבד את עצמו, השמש עכשיו הולכת לשלוט, החום מתחיל להתגבר, אז הקור אומר, שמע, אני הולך לאבד את עצמי, מה שנקרא טיפות הדלק האחרונות שלי. אז הוא נותן את כל הכוח שלו, את כל החושך שלו, לפני שהוא רואה שהוא מרגיש. ומביא לזה הכלי יקר ראייה גם מהחולים. אומר הכלי יקר, החולים רגע לפני שהם מתים מהעולם יש איזו התעוררות מיוחדת של חיים. האדם מרגיש עוד רגע שהכל חשוך עליו, אז הוא מנסה ברגע האחרון כמה שיותר לתת, כמה שיותר תפוש האחרון. יש הרבה הרבה סיפורים כאלה, הרבה שאדם, הרבה נפטרים לפני שהם נפטרו, רגע לפני כן אתה רואה שהם התגברו, שזה התעוררות, פתאום קמו, התחילו לשבת, נוצר איזו התעוררות, אבל התעוררות הזאת זה רגע לפני הסוף. אותו דבר אומר הכלי יקר, כך גם בגאולה, רגע לפני הגאולה הגדולה, השיבוד, מה שנקרא, נותן את הכל, נותן את כל הכוחות שלו כדי שלא יגיע, לא תגיע הגאולה השלימה. ולכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, אדרבה, זה שאתה רואה שנעשה יותר קשה, זה אומר שעוד רגע הגאולה הולכת וקריבה. זה פירוש אחד בראשון. וזה המהלך שמתנהל פה בין משה רבנו לבין הקדוש. זה מהלך אחד. מהלך ב'. יש במדרשים דברים מופלאים. כתוב, דומה דודי לצבי, או לאופר האיילים, כתוב שלפעמים הוא נגלה, ולפעמים הוא נרסה. אומרים הראשונים, שהייתה הפסקה של 6 חודשים כמעט, שרבנו הלך לדבר אל פרעה, ואז הייתה איזו הפסקה של 30 שנה. רק לאחר מכן חזר וחזר. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, סליחה, אתה רוצה לשחרר אותם, הגיע כבר העת, הגיע זמן הגאולה, אז בוא נעשה את זה מיד, אחד אחרי השני, מכה אחרי מכה. מה זה המסטיק הזה? למה זה מתארך? הבנתי, לא ילך בקלות. הבנתי שמשה פרעה לא ישלח אותם מיד. אבל לא יכול להיות שאנחנו עושים פה איזה מריחה כזאת ארוכה. במדרשים כתוב שמשה רבינו יש אפילו דעות שחזר בחזרה למדיין. הפסקה? מה זה הפסקה באמצע? אין הפסקה, אין הפסקה תשע. מכה אחרי מכה, מכה אחרי מכה, עד שישחרר. דו משמעי, לא אם הבנתם את הרעיון. לא יאומן כי סופר, זה פשוט שחור. זה אומר לו, זה אומר לו, הקדוש ברוך הוא למשה. לא תכננתי, אבל יצא לכם. לא תכננתי את זה. כך אחד הראשונים, כך אחד הראשונים מביא על התורה. מה זה הפסקה בין מכה למכה? עושים התנחתה, זה רגיעה. מה זה רגיעה באמצע? מה זה הדבר? זה משה רבינו אל המים. עכשיו ניכנס לשאלה. אז במהלך הראשון הסברנו למה באמת זה קורה ככה. אבל למה באמת במהלך השני זה קורה ככה? אז אולי זה כבר פתח לדבר יותר יסודי. להבין את הסוד של מכות מצרים. מה הרעיון שיש במכות מצרים? אז אנחנו יודעים שבליל הסדר כולנו יושבים ומספרים את סיפור יציאת מצרים, ותוך כדי ההגדה אנחנו אומרים איזה קטע בהקשר למכות מצרים, שרבי יהודה היה נותן בהם סימנים. דצה חדש בהחפות. הראשונים התקשו מאוד בדברי רבי יהודה. מישהו פה מחייך, אחי השליטה, הוא מחייך. מה הצורך כאן בסימנים הללו? הרי מה זה דצה חדש? כל ילד יכול להגיד לך, האות הראשונה שכל מכה, האות הראשונה של הדלת, האות השאלה של הדם ושל הצפרדר ושל הכינים, יוצא דצה, יופי. רבותיי, רבי יהודה זה לא היה אדם מחפש גימטריות. תנה אלוקי זה היה. מה זה הדצה חדש באחרי? קושיה גדולה מאוד. רק על זה כל אל הסדר אפשר לפתח, רק על המשפט הזה של רבי יהודה. זה שזה מילה דבדיחותה, לפתוח את לב האבן. אז נגיד לכם משהו בבדיחותה, אבל אחרי זה נגיד לכם את המהלך המפורסם של הברבנל והמלבן. משהו יוצא מן הכלל. במילה בבדיחותה אומרים, למה רבי יהודה נתן סימנים? אתה יודע למה? כי מכה בלי סימנים זה לא מכה. זה בהלצה אומר. אבל לא אומר, גם בדיחה צריך להסביר, אני בברוך. זה מתיקות, זה משהו מתוק. אבל ההסבר של האברבנל ושל המלבים זה מרב סניגרי ההסבר שלהם. שמו מסבירים. העולם חושב שמכות מצרים מבנה פשוטה. היא באה, מה החלוף? היא באה כעונש. עונש למצרים. יש בזה גם הסבר. אבל עם ישראל באותה תקופה היו במצב קשה מאוד רוחנית. עד כדי כך שכתוב בקריאת ים סוף, הללו עובדי עבודה זרה. הללו עובדי עבודה זרה. כתוב שבחיפזון יצאנו. מה קרה בחיפזון? למה חיפזון? עוד רגע היינו שקועים ונכנסים לשער הנון. הם תת שערי תומה, היו מגיעים לשער הנון, לא יוכלו לצאת. לכן בחיפזון יצאנו מהם. המטרה של המכות זה לא רק לעונש על המצרים, אלא להיות בעם ישראל באותה תקופה, בכל זאת אחרי כל כך הרבה שנים של שעיבוד והשתקעות חזקה מאוד במצרים, אז היה צורך להראות להם את המופתים ואת הגדולים של הקדוש ברוך הוא. אומר האברבנל, יש פה במכות מצרים שיטתיות. המכות לא באות סתם, גם כעונש, אבל לא רק כעונש. אומר האברבנל, וזה מדויק בפסוקים, המכות הראשונות קודם כל להבין שיש מציאות אלוקית. עד עכשיו ראית עבודה זרה, ראית את החרטומים, קודם כל דע לך, יש מציאות אלוקית בעולם. כתוב, וידעו כי אני השם. בסדר, יש השם בעולם. אבל זה לא מספיק. יש שחושבים שיש השם. אבל איפה הוא?
למעלה.
הוא שם למעלה. אכפת לו מה אתה עושה? זה מעניין אותו. ככה מובא שיטה בפילוסופים בתחילת ספר הכוזרי. נכון? יש כוח עליון. אבל מעניין אותו אם אתה מתפלל? מעניין אותו אם אתה מתנהג כשורה ובן אדם לחברו? מה זה מעניין אותו? הוא כל כך מופשט, עליון, גדול. משל למה הדבר דומה לאיזה מלך שיש לו כל מיני נתינים ויש כל מיני כפרים, כל מיני פלחים. אכפת לו מה הם עושים? הוא כל כך עליון, כל כך... מה הוא צריך להתעסק בחשבונאות של אנשים? אומרת היהדות עד רבה ועד רבה. הוא כל כך גדול שהוא גם מסתכל על הפרטים הקטנים. אנחנו אומרים בפותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, כתוב שם בסוגריים מביצי כנים, לא קינה, ביצי כנים. יש השגוחת. עד כאן הרי ממד החיה הכי הכי אמתנית בעולם. השגחה על הכל. אז לא מספיק להבין שיש השם, אחי השליטה. לא מספיק. צדת, יש השם? אבל יש השם, למען תדע כי יש השם בקרב הארץ. הוא לא נמצא אי שם. ולא מעניין אותו מה אתה עושה. לא, הוא פה. הוא משגיח. הוא רואה, הוא בוחן בני אדם, הוא מסתכל עליהם, הוא מנהל אותם. זה מהלך שני של הבאחיו. תצח, הדש, זה הדש. מה זה באחיו? נכון. יש השם, ויש השם בקרב. אבל זה לא מספיק. אהרון, זה לא מספיק. לא מספיק. חסר לנו את השליטה של הקדוש ברוך הוא בטבע. הקדוש ברוך הוא לא הולך עם הטבע יד ויד, הוא לא משתלב עם הטבע. הוא לא זורם איתו, לא! הוא משדד אותו, הוא מהפך אותו, הוא הופך את היום ללילה. זה מכת, מכת, מכת חושך. וגם בהרבה היו שם דברים, חיסה את הארץ, תופעות על טבעיות. ומכת בכורות. מכת בכורות, הבכור. הוא אמור להיות מי שהולך להחזיק את המשפחה. לכן גם הוא זוכה לפי שניים. גם הוא זוכה לפי שניים. הוא עבר אחרי הכי הרבה אתגרים, הכי הרבה משברים שהמשפחה עברה, מקטנות, הוא עבר איתם את הכל. עד לא מזמן, הבכור הוא היה, מה שנקרא, יד ימינו של האבא. ממש. היום קצת השתנו הדברים, אבל ברמת העיקרון, הוא לוקח אחריות על המשפחה. הוא הכנס תחת הנעליים של האבא. אחרי הוא זוכה לפי שניים. דווקא הוא, שבו תולים תקוות, שרואים בו את ההמשך. דווקא הוא ימות. דווקא בכור. שינויים כאלה, תופעות כאלה שהם נגד ההיגיון, נגד הטבע, זה בא להראות שהקדוש ברוך הוא לא רק מצוי, הוא לא רק מצוי, הוא מצוי גם בקרב הארץ. ולא רק שהוא מצוי והוא בקרב הארץ, הוא יכול לשדד את מערכות הטבע. זה שלוש הקומות הללו שצריך להעביר לא רק את המצרים, גם את עם ישראל. זה התובנות הללו. ואולי על פי זה נסביר למה באמת זה היה צריך להיות תהליך ולא אחד אחרי השני, כדי לעכל כל מכה בפני עצמה, כשתפנים מה כל מכה הזאת עושה ותתבונן ותבין שכל מכה היא לא באה סתם. אם זה אחד אחרי השני כמו מכונת יריעה, אז לא היית מספיק לעכל ולהפנים את הכוחות האלה של הקדוש ברוך הוא בעולם. לכן זה היה צריך להיות מכה, הפסקה, הבנת? תחשבן מה קורה? עוד מכה, כדי שהדברים האלה ייכנסו ללב, אנשים יפנימו את זה ויבינו את זה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אתה יודע, הכל מחושפן. בהמשך יש לנו את לשונות הגאולה. כמרה אומרת מסכת פסחים בדף צליטי תמוד ב'. שלא פוחתים לעני מארבע כוסות בליל הסדר. לא יפחתו לו מארבע כוסות. למה ארבע כוסות? רש"י במקום, רשב"ם במקום, שזה כנגד ארבע לשונות הגאולה. יש הרבה מה להעריך בארבע לשונות הגאולה האלה. אבל יש שאלה מתוקה מאוד. תסתכל אליי, של המורדכי. אומר המורדכי, שאלה פשוטה. ארבע לשונות הגאולה, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. אין בעיה. אז אתה צריך כנגד ארבע לשונות הגאולה, לקחת משהו, ארבע פעמים. למה דווקא יין? אולי אני אקח ארבע חתיכות של מצה. אני אקח ארבע חתיכות של בשר. גם טוב. או ארבע סוגים של ירקות, או ארבע סוגים של פירות, או ארבע פיצוחים. למה דווקא יין? מה קשור יין? למה דווקא ארבע כוסות של יין? ופה רבותיי יש פירוש של הנציב לא רגיל. משהו מביא. אומר הנציב, יין הוא המשקה, הוא המאכל, הדבר היחיד שכאשר אתה שותה אותו, הוא לא רק יוצר לך את התחושה של ההנאה, יש בו שידורוג לעומת מה שהיה פה. בוא נסביר. אדם שותה ארבע כוסות של מים. כוס ראשונה, שנייה, שלישית ורביעית. בין הראשונה לבין הרביעית, השתנה משהו? לא. אולי רק הרגיש טיפה יותר פחות צמא. כוס הראשונה הוא ממש צמא, כוס הרביעית הוא כבר רבוי, הוא שותה אותו. אומר הנציב, יין זה משקה היחיד. שרגע שאתה שותה את הכוס הראשונה, קיבלת השפעה מסוימת. הכוס השנייה היא באה על גבי הכוס הראשונה וגורמת לך תחושה לא כמו הכוס הראשונה. זה הולך ומשתדרג, ההשפעה של היין על האדם, שבאה הכוס השנייה על גבי הכוס הראשונה, שהכוס השלישית באה על גבי הכוסות הראשונות, זה משהו אחר, זה שדרוג, זה עליית מדרגה. זה לא כמו שאתה אוכל ארבע חתיכות של לחם או ארבע כוסות של מים. וכך הייתה גם הגאולה. כל שלב בגאולה הוא בא על גבי השלב הקודם. ולכן דווקא יין יש בו את התכונה הזאת, שהכוס השלישית שהיא באה על הכוסות הראשונות היא השפעה אחרת. זה לא אחת, שתיים, שלוש, ארבע. זה שתיים שבאה על גבי אחד, ולכן ההשפעה היא יותר משמעותית. כמובן צריך בזה גם זהירות, כמובן. השפעה של היין. רק בפורים אנחנו מסכימים לשתות, וגם כמובן רק ביום ולא בלילה, כי בלילה אין מצווה לשתות, לידיעת הציבור. מי שלא יודע, אתה יכול גם לשתות עכשיו. גם אחר, גם עכשיו אתה יכול לשתות. אתה רוצה מצווה? חייבים לשלב הסומה בפורים, מתי זה? ביום. וזו תופעה שצריך להיזהר בה. יש הרבה שותים בלילה, וביום הם לא מסוגלים לטעום יין בכלל. עכשיו זה המצווה. לא, השתכרתי אתמול. חביבי, עכשיו זה המצווה. מאבד את המצווה שלה זה עוד נדבר בזה עוד בהמשך. אז אומר הנציב פלא פלאים, דווקא יין, כי אני רוצה להראות את ההשתדרגות של הגאולה שהייתה. והוצאתי והצלתי וגאלתי, זה לא והוצאתי כל אחד עומד בכלל. לא, זה לא בצורה כזו, אלא זה קומה אחד על גבי השני, ורק ליין יש את התכונה הזאת. זה לא כמו ארבע כוסות של קולה. כוס הראשונה, כוס שלישית, אותו דבר. קרה לך משהו שונה? לא. אבל לכוס רביעית שהיא באה על שלוש הכוסות השלישי, או, איזה השפעות יש ליין אחר. זה קומה על גבי קומה. לכן זה הלשונות של הגאולה. ככה מסביר הנציב. פלא פלאים, מבריק. לא שמעתי דבר כזה, התמוגגתי. לכן מה תאכל לחם? ארבע לחם, הלחם, המנה, חתיכת לחם הראשונה, חתיכת מצה הראשונה, זה כמו החתיכה הרביעית. תשתה ארבע כוסות של מים, או ארבע חתיכות של פיסטוק. הפיסטוק הראשון הרי תותם, אבל ביין זה לא ככה. ביין אתה בא לכוס הרביעית על גבי הכוסות הראשונות, זה עולם אחר. בעולם אחר, בספירה אחרת.
זה הלשונות של הגאולה. הוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. לקחתי זה עמקי בפתי, זה הקומה הגבוהה יותר.
רבותיי, ארבע כוסות יש לנו בליל הסדר. ארבע כוסות יש בליל הסדר. האם מותר לשתות בין הכוסות? האם רוצה לשתות בין הכוס הראשונה לשנייה? אפשר? אנשים פה נהיו פוסקי הדור, יפה. הם אומרים שמותר לשתות בין הכוס הראשונה לכוס השנייה. רגע, יוצ. רוצה לשתות בין השנייה לשלישית. מתי זה בין השנייה? זה הסעודה? בסעודה אדם רוצה לשתות עוד קצת יין. מותר לו? מותר לו. אבל בין הכוס השלישית. נו. בין הכוס השלישית לכוס הרביעית כתוב הלוך אסור לשתות. אני לא מבין, מה תגיד? למה אסור לשתות? כי אתה נראה כאילו אתה מוסיף על הכוסות. יש רק ארבע לשונות גאולה: צאתי, צלתי, גאלתי, לקחתי. אז אם אסור לשתות בין השלישית לרביעית, כי נראה כי מוסיף על הכוסות, אז אמור אותה לשתות בין הראשונה לשנייה, בין השנייה לשלישית. פלא פלאים. לא נרדם שם, רק באת. תשמע טוב. יש גמרא במסכת פסחים. הגמרא שם אומרת שאחד התנאים האלו קשוח מאוד לשתות את היין. לא היה מורגל ביין. אנחנו לא מורגלים ביין, שותים מצלבים. היו תנאים שהוא גם לא מורגלים ביין. אבל לקיים את המצווה. אז כתוב שהם היו מחזיקים את הראש מחמת הקושי של היין מפסח עד השבועות. היו קושרים את הראש מהקושי של היין מפסח עד השבועות. מה הרעיון פה? יש פה קשירה, אחלוף, קשירה בין פסח לבין שבועות. מה העניין? לקשור. כבר אומרת שהוא קשר את הראש בחמת הקושי, אבל אולי בצורה יותר עמוקה. לקשור בין פסח לבין חג השבועות. אתם יודעים, פה לא רחוק, 40-45 דקות מפה, יש צומת. צומת שנקרא צומת בילו. ולמה נקרא צומת הזאת צומת בילו? אז זה ביל. או, בילו זה לא בילויים, יוץ. בילו זה ראשי תיבות. ראשי תיבות, לא, לא, דברים יסודיים. לכאורה פסוק בתורה, בתנ"ך. מה זה בילו? בית יעקב לכו ונלך. מהיום מחסו מחלוב, זה הראשי תיבות, תזכור. בית יעקב לכו. תנועה ציונית. אבל חסר קצת ברעיון פה בפסוק. בית יעקב לכו ונלך. והוצאתי והצלתי וגאלתי. בואו ונשתחרר מהעבדות, מהגלות. בית יעקב לכו ונלך. אלא ששאלת המיליון דולר היא לאן, על פי איזה קריטריונים, על פי איזה אמות מידה, מה המצפן שלי, מה מכוון אותי, מה לקרב, מה לרחק, מה מתאים לעם ישראל, מה לא מתאים לעם ישראל. זה לא מעניין. בית יעקב לכו ונלך. והוצאתי והצלתי וגאלתי.
זה בית יעקב לכו. אבל חסרי פה שתי מילים מרבותיי. איך הולכים? לאן הולכים? מתוך איזה מגמות הולכים? מה מכוון אותך, אחיה? באור השם. עם זה אתה הולך. זה היעד שלך. זה התכלית שלך. הולך, לאן אתה הולך? על פי מה אתה הולך? אתה רוצה לשתות בין הרוציתי והצלתי וגלתי שתי. אבל אוי ואבוי, אם אתה עושה הפסק בין ההצלה הפיזית להצלה הרוחנית. אסור לשתות בין הכוסות. אל תעצור במילים להיות עם חופשי בארצי. לא. אתה חייב את ההמשך. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים. זה הכוס הרביעית, שהיא המכה בפטיש של כל הכוסות הראשונות, לכן אוי ואבוי, אם אתה עושה הפסק בין השלוש הראשונות לרביעית. אתה מאבד את כל התכלית של היציאה. כי מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה במעמד הסיני? תעבדו את האלוהים על ההר הזה. זה התכלית של כל היציאה. אז זה הסוד שלנו, של ארבע הכוסות. הכוס הרביעית היא הכוס העיקרית. שלוש הכוסות הראשונות אתה יכול לשתות, כי זה גאולה חומרית, פיזית. אבל אם אתה עושה הפסק בין השלוש הראשונות שעניינם גאולה חומרית שלנו ממצרים לגאולה הרביעית, הבדת את כל העניין, הרסת את כל המהלך. אם אתה נעצר בפסח ואתה לא קושר אותו לחג השבועות, זה רבי יהודה היה קושר את חג הפסח לחג השבועות, לומר אל תאבד את הרצף, אל תטעה, אל תעצור, אל תעצור את הגאולה באמצע. סיים עד הסוף, עד שמגיעים לכוס הרביעית, ימקה בפטיש, התכלית של הכל. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם אלוקים. שבת שלום.